של עולם על הזכות הגדולה שאנחנו זוכים להיות אורחים של הקדוש ברוך הוא, להיות במקום רוחני של שבת. וכל מוצאי שבת צריך להודות לריבונו של עולם על הזכות הזאת, על גודל של השבת. שבת בישיבה, שבת מעלה את כל המדרגות המיוחדות של בית המדרש לקדושת השבת, סעודות של שבת בישיבה, גם שינה בשבת בישיבה יש לזה ערך מיוחד. כל מה שאדם עושה בשבת הוא מקבל משמעות מיוחדת. אנשים שואלים מה מיוחד בשבת שבישיבה, שבגלל זה כדאי להישאר בישיבה. מה זאת אומרת, מה מיוחד? הכל מיוחד. התפילה המיוחדת, תפילה של שבת בישיבה, הסעודה המיוחדת, הלימוד מיוחד, הכל. לא צריכים לחפש משהו מלאכותי, איזה דבר צדדי שהוא יוסיף ויעשה את השבת מיוחדת. השבת, היא נותנת טעם וקדושה ומציאות לכל מה שאנחנו עושים. חכמי זיכרונם לברכה אמרו, זה כלל גדול בתורה, אמרו כמה כללים. זה כלל גדול מזה, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זאת אומרת, הקביעות. כלל גדול בתורה, קביעות. אדם קבוע. בבית המדרש, בימי חול, שבתות, זה כלל גדול בתורה. זה עושה את אדם קשור עם התורה, זה כלל. קביעות. לא טיטולים. לא כל הזמן, כל פעם מחפשים איזה ריגוש אחר, איזה משהו מעניין אחר. קבוע. קבוע וקיימה. זה עושה, זה מחדיר את ה... את התורה לתוך תוכי הנפש. הקביעות הזאת יוצרת בסיס איתן, שאחר כך עליו בונים קומות על גבי קומות. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. אני רוצה להביא כאן את דברי הרמב"ן. הרמב"ן מביא גם את רש"י ואת אבן עזרא, שמדבר בהנהגת הקדוש ברוך הוא עם האבות. כלומר, האבות, הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האבות הייתה בדרך הטבע. הצלחתם הייתה נסתרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא עזר להם, אבל הכל היה נראה בדרך הטבע. לא היה איזה נס שמשנה את סדרי הטבע. אבל זה בעצמו נס. כי אם הטבע הוא נעשה טוב מאוד לצדיקים, לעבוד, והכל הולך להם, והכל מסתדר, ומסתלקים כל העיכובים, זה נס. נתתי גשמכם בעיתם, אם תשמעו על כל מצוות השם, נתתי גשמכם בעיתם, זה נס. זה לא הסדר של העולם. הטבע הוא עיוור. הטבע הוא לא פועל לפי ההנהגה של האדם. לטבע יש כללים משלו. והקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל, שאם ישראל ינהגו, ישמעו למצוות השם, נתתי גשמכם בעיתם. זאת אומרת, הטבע הוא יהיה מתאים להתנהגות שלכם. זה לא טבע, זה נס. אבל זה נס בתוך הטבע. זאת אומרת, הטבע משנה את סדריו בהתאם להנהגת ישראל, וזה מה שהיה אצל האבות. כלומר, ריבונו של עולם מופיע בטבע, היטיב איתם, לפי מעשיהם, וזה נקרא נס נסתר. התורה מדברת על שכר בעולם הזה, אומר הרמב"ן. התורה לא מדברת על העולם הבא. יש שואלים למה התורה לא מזכירה עולם הבא. אומר הרמב"ן, זה שאנשים צדיקים יקבלו שכר, זה דבר מובן. אבל זה שבעולם הזה הטבע משתנה לפי ההנהגה, זה הקדוש ברוך הוא צריך להבטיח. זה שיקבלו שכר אחרי ההנהגה נכונה במשך כל החיים, שהנשיא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא מקבל על זה שכר, זה הסדר. זה לא משהו מיוחד, לכן לא צריך לדבר על עולם הבא, זה ברור. עולם הבא זה לא חידוש. החידוש הוא שבעולם הזה, הגשמים יורדים מתי שישראל עושים את רצונו של מקום. זה צריך לדבר, על זה התורה מדברת. רמב"ן כאן מביא את אבן עזרא, כפי שאמרתי, שאבות הקדוש ברוך הוא התנהג, הופיע אליהם בדרך הטבע. ככה הייתה הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האבות. עכשיו הנהגה חדשה. ויאמר אליו, אני השם, שם הוויה, לא כאל שדאי, אלא שם הוויה. זאת אומרת, שינוי סדרי הטבע. זה אלה דברי האבן עזרא שמביא הרמב"ן. והרמב"ן אומר, דבריו נכונים, וניבא ולא ידע. כלומר, יש כאן דברים עוד יותר עמוקים ממה שבתוך דברי האבן עזרא. דהיינו, שלא רק ההנהגה של הסדר האלוקי עם האבות, הוא היה בסדר ההבדל הזה בין האבות, זה הטבע והנס, אלא גם ההופעה האלוקית, הנבואה, היה הבדל בין הנבואה שהקדוש ברוך הוא התגלה לאבות, באיזה נבואה הוא התגלה לאבות, באיזה נבואה הוא התגלה למשה רבינו. נבואת משה היא נבואה במדרגה אחרת. נבואת האבות, אספקלריה שאיננה מהירה, ונבואת משה זה אספקלריה המהירה, זה סוג אחר של הופעה אלוקית עוד יותר עליונה, עוד יותר נישאה. לא חיצונית שיותר נראית, אלא להפך, עמוקה יותר. לקדוש ברוך הוא, והראה אל אברהם, יצחק ואל יעקב. הקדוש ברוך הוא נראה אליהם. ולמשה נאמר, לא יראני השם וחי. לכאורה, אם אבות רואים, אז משה צריך לראות יותר. משה לא רואה. משה אומר, אי אפשר לראות את השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא יראני השם וחי. כלומר, מדרגת משה היא מדרגה למעלה מהראייה, מלמעלה מהראייה החיצונית. האבות הם רואים. ומשה רבינו מדרגה שמה שאי אפשר לראות הוא מגיע. מדרגה שלמעלה מהראייה, שאי אפשר לראות, מדרגה פנימית, נישאה. זה מדרגה של שם הוויה. כל השמות הם שמות של הופעות הקדוש ברוך הוא בעולם. שם הוויה זה מעל המציאות. זה מדרגה מיוחדת במינה. אלה דברי הרמב"ן. אני רוצה כאן להשלים את הדברים הללו בדברי המלבים. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. וידבר, הקדוש ברוך הוא מדבר, את לשון דיבור, ויאמר אליו אני השם. מה ההבדל בין המילה דיבור, במשמעות של המילה דיבור, ובין אמירה? אומר המלבי, שהוא היה בלשן גדול. דיבור זה לאו דווקא לאחרים. אדם נקרא מדבר. המילה דיבור היא כללית. אדם יכול לדבר בלשון אמירה, בלשון קריאה, בצורה, בכמה צורות. הדיבור זה הכלל, כן? שאדם נקרא מדבר. זה עצם ההתבטאות, היכולת להתבטא, שזה יכול להיות גם בינו לבין עצמו, וגם יכול להיות בינו לבין חברו. הדיבור יכול להיות, הוא אומר, בלשון של אמירה, או דיבור, או שאלה. לפעמים שניים מדברים יחד. זאת אומרת, הדיבור זה כלל. ואמירה היא התפרטות של הדיבור שמופיע בצורה של אמירה. וידבר אלוקים אל משה. דיבר אליו הרבה תורה, הרבה דיבור. ותמצית הדברים, מה תכתוב, מה תגיד, ויאמר אליו אני השם. זאת אומרת, הדיבור היה רחב, לא שיש כאן איזה כפילות, וידבר ויאמר, אלא הדיבור היה רחב, הופיע לקדוש ברוך הוא עם גילויים גדולים, רבים מאוד, ואחר כך תמצית הדברים, תמסור, ויאמר אליו, אני השם. רק למשה הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון דיבור. אל כל הנביאים אין אף פעם הלשון הזאת של דיבור, וידבר אלוקים, אין לישעיהו, נביא גדול, וכן הלאה, כל הנביאים, האבות, אין וידבר. כי המילה הזאת היא מילה כללית, כמו שאמרנו, היא עליונה. נאסף כאן את דברי הרב. הרב אומר, בעשרה מאמרות נברא העולם, ויש עשרת הדיברות. כאן לשון דיבור, בריאת העולם המעשית היא אמירה. בעשרה מאמרות, היו אור, יום השם יהיה אור, וכולי, רקיע, אמירה, שהם פרטים, שהם מציאות מגושמת, ממשית, והדיברות האלוקיות ומעל, עשרת הדיברות עליונות. זאת אומרת, התורה פותחת כאן בפרשה שלנו, להגיד לנו מדרגות, מדרגות, בהופעה האלוקית, מדרגות בסדר המציאות. הופעת שם השם. אני חושב שמטעם זה, אז הזוהר פה פותח את הפרשה שלנו באמירה במידת הביטחון. ביטחו בהשם עדי עד, כי ויהיה השם צור עולמי. מסביר הזוהר, ביטחו בהשם, בשם הוויה, עדי עד, לפתוח עד גבוה גבוה, עד הקצה של גובה שאתם יכולים להשיג את הגדולה האלוקית, בתחום בשם שהוא גבוה מעל גבוה. והביטחון, כשפותחים בריבונו של עולם, אז הבוטח בשם חסד יסובבנו. הביטחון בשם מחבר את האדם, נעשה אדם תחת כנפי השכינה, והוא מוגן ושמור מפני כל צרה, מכל נזק, ויש לו סייעתא דשמיא כשאדם בוטח בהשם. ולפעמים יכול להיות מצב שלא רואים אפשרות בדרך הטבע של שינויים. זאת אומרת, הדברים יכולים להשתנות, אבל לא רואים את הדברים. אדם עשה את כל מה שהוא יכול, אין לו מה לעשות יותר. אם הוא בוטח בהשם ביטחון, ביטחון מלא מלא, אז עמידת הביטחון משפיעה שהמציאות משתנה. לא מדבר על ניסים גלויים, אבל מציאות שיכולה להשתנות גם בסדר הטבע, אבל הטבע בדרך כלל לא משתנה ככה, וכשאדם מתפלל. זה אומר ספר העיקרי, עמידת הביטחון, שמידת הביטחון, ככל מה שאדם בוטח ביותר, עשיית הדשמה יותר גדולה. זאת אומרת, אם אדם בפני עצמה, לא רק הזכויות של האדם, יכול להיות לאדם, אולי אין לו מספיק זכויות כדי שהוא יקבל את הטובה הגדולה הזאת, אבל הוא כל כך נשען על הקדוש ברוך הוא, כל כך בוטח בטוב השם, ויודע שהכל מאת השם. זאת אומרת, מידת הביטחון היא לא רק לדעת שהכל מאת השם, והכל לטובה. כשאדם מביא בחשבון שיכול להיות כל מיני דברים, והכל מידת הביטחון אומרת שהכל מאת השם, לא רק. מידת הביטחון, לפתוח בקדוש ברוך הוא, ושמהביטחון הזה להיות בסמוך ובטוח שיהיה לו טוב. זה לא אומר שאף פעם לא יקרה דבר אחר, אבל לא צריכים לחשוש לזה. לא צריכים לחשוש שמא פן יהיה לו טוב. ריבונו של עולם הוא מנהל את עולמו, וכל מי שבוטח. אז הפסוק הזה רוצה להגיד לנו, ביטחו בשם, כלומר שם הוויה, זה, אמרתי שאני חושב שזה בגלל זה הזוהר מביא את הדבר הזה, כי השם הזה הוא השם הכי עליון שאפשר להשיג, כלומר, המובן של השם הזה, זה השם, למעלה מזה לא ניתן להשיג. זאת אומרת, זה בגבול שבין הבלתי, הנסתר, הבלתי ידוע, הבלתי, אף על פי שלמעלה ממה שאנחנו יכולים להשיג, ממה שאפשר להתעלות, יש עוד, ובוודאי מסתם כמה וכמה וכמה, למעלה, זה למעלה מזה, שם בעולמות העליונים, ברום העליון, יש עוד ועוד 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 שם דברים ש... לא ניתנים להשגה, אבל מדרגות בתוך הדברים שלא ניתנים להשגה. והגבול בין היכולת להשיג, שלנה לימים ראשונים, אבל לא לפניהם. תגיע אל הקצה העליון שאתה יכול להגיע, שם המפגש בין מה שלמעלה מהסדר, בין מה שלמעלה מהטבע ובין הטבע. וכשאתה בוטח בקדשם, יודע שהקדוש ברוך הוא, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בשם הזה, הוא ההתגלות מהמקור הבלתי גבולי, זאת אומרת, מידת הביטחון היא צריכה להיות עמוקה, לא סתם להכיר, להכיר את הגדולה האלוקית, האינסופית, הבלתי מוגבלת, להכיר שאנחנו נפגשים עם הגודל העליון שהוא גבוה מעל גבוה, שאנחנו לא משיגים אותו, רק מה שאנחנו יכולים להשיג, שם אם אתה מגיע למידת הביטחון, בטחו בשם עדי עד, זה המשמעות של הפסוק. לפתוח בשם שם, שהוא כל כך שם למעלה למעלה, אז כי ביה השם צור עולמים, כי ריבונו שלנו הוא ברא את העולם, אז הוא יכול לעשות אחרת. ביוד קי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביוד הוא ברא את העולם הזה בא, והוא ברא את העולם הזה, ומילא הדברים יכולים גם לקבל שפע ממקור הזה של הבריאה. לכן מידת הביטחון היא מידה צריכה להגיע לשורשים האלה. זה אומר הזוהר. אומר הזוהר לנו עוד דבר כאן בפרשה. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם. כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת המצווה הראשונה, זאת, זה היסוד, אומר הזוהר, לדעת שהקדוש, לדעת את השם, לדעת את השם, ידיעת השם. זאת אומרת, שוב פעם כאן מדובר על המדרגה של ההופעה של ריבונו של עולם, שהוא יכול לעשות ניסים ונפלאות. ואם הידיעה הזאת, אם ישראל מכירים בידיעה הזאת, זה, מזה נמשך אחר כך יכול, ההופעה של המכות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה באמת, שהוא מוציא את ישראל ממצרים. זה ידיעה כללית, אומר הזוהר. אחר כך, אחרי 40 שנה, שישראל לומדים את התורה, וכל פרטיה, הם מגיעים למדרגה נוספת, וידעת היום, והשבות האלו אבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. כלומר, כי השם הוא האלוקים. וידעת היום, כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, יש ידיעה כללית, או קבלת עול מלכות שמיים כללית, ויש ידיעה פרטית, מתפרטת ומופיעה בכל פרט ופרט, ריבונו של עולם נמצא. לא רק בכללות, הסתכלות כוללת כזאת. כן, יש הנהגה אלוקית, היא מנהיגה את כל העולם, מציאות השם העליונה שמעל כל, כל הבריאה, אלא לחיות את זה בתוך כל המציאות, בתוך כל הפרטים, זה הנהגה אלוקית וזה הנהגה אלוקית, כל שעה, כל רגע, לחיות את הדבר הזה. לעבוד את השם בפרטות. יש הקבלת עול מלכות שמיים כללית, ויש קבלת עול מלכות שמיים מפורטת בכל עבר בעבר, בכל רמה חברים של האדם. האדם עובד את השם כנגד רמה חברים, יש רמה מצוות, כן? כל מצווה שאדם מקיים, יש כאן איזה עבר בתוכו שהוא מקבל קיום, שהוא מקבל חיות. עובד את השם בעיניים, הסתכל על דברי תורה, הסתכל על, על דברי, דברים שבקדושה, עובד את השם, עובד את השם ב... עכשיו קיימתם מצוות לעבוד את השם באף, להריח, מורה מיני פסמים, כל עבר עושים מצווה. הפה מדבר דברי תורה, אני לוקח את הפה ומקדיש אותו לשם שמיים, עכשיו אני עכשיו, הפה שלי עכשיו הוא מדבר דבר השם. האוזניים מקשיבות לדבר השם. וכן, הידיים מקיימות מצוות תפילין, מקיימות מצוות לולה וכולי, כל המצוות שיש בידיים. הרגליים הולכות לדבר מצווה. זאת אומרת, קחת את הכלל של קבלת עול מלכות שמיים הכללית, ואדם חיה את הכלל הזה, מוריד אותו, ממשיך אותו, לכל פרטי העשייה, לכל פרטי עבריו, שכל עבר ועבר, הוא עכשיו משועבד ונמצח לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה דברי הזוהר כאן. יש ידיעה, ראשית כל צריך ידיעה כללית. הקבלה הכללית של ריבונו של עולם נמצא בעולם, הוא גבוה מעל גבוה וידעתם כי אני השם. המילה לידה, אז יש כאלה שמדייקים שהמילה לידה זה לא רק הכרה. הרמב״ם כותב בתחילת ספר, בתחילת יסודי התורה, לידע את השם. אז הלשון, יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. הדעת זה כבר שלב של גם שכל וגם רגש. זאת אומרת גם התחברות. לשון דעת, האדם ידע את חווה, התחבר. זאת אומרת, אתה לא רק מבין, אבל אובייקטיבי, מסתכל מבחוץ, אלא שייך למה שאתה מבין, קשור, קשור בריבונו של עולם, שייך אליו, ממולא בדביקות אליו. זה וידעתם, זה עניינה של הידיעה, לדעת את השם. לא רק להבין, להשכיל, אלא להתחבר. מכאן אנחנו, מהיסוד הזה, אנחנו ממשיכים אל השיעורים הכלליים. יש שיעור כללי בישיבה. יש שיעורים יותר רחבים, פעמים עושים באולמות גדולים. הקדוש ברוך הוא נתן שיעור עולמי, שיעור שאז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב נוחזי מואב, כלומר כל העולם כולו מקבל שיעור באמונה, שיעור בידיעת והכרת השם, שיש בורא עולם, יש מנהיג עולם, ומקבל שיעורים, לא רק שיעור כללי שיש ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. בעל מעשה ניסים שהוא בעל הנתיבות, נתיבות המשפט, הוא מפרש את ההגדה של פסח, והוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא את ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ולהכות אותם מכות כאלה, להרוס את מצרים? היה אולי יכול לעשות את זה בדרכי שלום? לטות את לבב המצרים שיבינו שעם ישראל יש לו תפקיד ושיחררו את ישראל ויאפשרו להם לצאת ממצרים. למה היה צריך לעשות? ביד חזקה ובזרוע נטויה. ולפגוע גם בילדים קטנים, זה לא... הם לא אסונים, כן? למה היה צריך לעשות את זה? הוא אומר, על זה ההודעה הגדולה שאנחנו מודים לריבונו של עולם. על היד החזקה והזרוע הנטויה. כי כל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל. וכל מכה שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, כי לעולם חסדו. החסד הזה הוא לעולם. הוא לא רק חסד עכשיו שמאפשר את היציאה ממצרים, אלא חסד לעולם. למה? כי כל העולם נוכח שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. וכעת מכאן ואילך ריבונו של עולם כאילו מחויב לשמור על עם ישראל. כי הוא הודיע לכל העולם שאלה בניו, זה בני בכורי ישראל. אז אבא צריך לשמור על הבנים שלו. אחר כך כשישראל בחטא העגל, ישראל חוטאים, אז משה רבינו אומר, אמרו מצרים ברע הוציאם, אתה לא יכול לעשות, זה חילול השם. כשישראל חוטאים בחטא המרגלים, שוב פעם משה חוזר ואומר, יגידו מעין יכולת השם להציל אותם, על הורג אותם במדבר. כלומר, אתה קשור, ריבונו של עולם, אתה קשרת את עצמך כביכול בעם ישראל, וכעת כל מה שקורה לעם ישראל זה כאילו זה מזוהה עם כוחותיך. אם אתה לא עוזר לעם ישראל כאילו אין כוח, כאילו ריבונו של עולם להציל את ישראל, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, הפרסום הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, והפרסום הזה נעשה על ידי המכות, הוא גורם שלעולם הקדוש ברוך הוא שומר על ישראל כי לעולם חסדו. עוד הוא להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מכה מצרים בבחורם, כי לעולם חסדו. כל מכה שהקדוש ברוך הוא יקע את לעולם חסדו. זאת אומרת, יש כאן שיעור גדול שיש בורא עולם ושיש עם ישראל, שעניינם של עם ישראל להיות קושורים לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אז השיעורים הם השיעורים עמוקים. שיעור הראשון, דם. אז אנחנו רואים מה כתוב כאן בדם. אומר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח את מתך ונטה ידך על מימי מצרים. או לפני כן. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. זאת אומרת, עכשיו שיהיו על ידיעת השם. בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביאור ונהפכו לדם. זה נס גדול מאוד מאוד, המהר"ל מסביר את זה בגרות השם. להפוך את המים לדם זה מהפכה. זה לשאת דבר אחד, דבר אחר. זה מה שרואים, זה רק יכול להיות מי שברא את עולמו יכול לעשות את הדבר הזה. ואז יודעים, בזאת תדע כי אני השם. היא החיובית, תכיר את השם, תאריך, תגיד, תראה את גדלותו, וממילא תתבטל אליו, תאהב אותו, תשר אליו. המכה השנייה, הסגנון קצת אחר. בסוף המכה השנייה, והוא אומר למחר, כלומר כשפרעה מבקש ממשה רבינו שיסיר את הצפרדים, אז הוא אומר, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. הלשון הוא בלשון שלילית. כי אין כהשם אלוקינו. הלשון בדם היה, תדע כי אני השם. עכשיו, כי אין כהשם אלוקינו. הרמב״ם, ביסודי התורה, בתחילת פרק ב', הרמב״ם אומר, כיצד אדם יאהב את השם ויראה מהשם. כשאדם מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, וטובו, וישלימותו, הוא מתבונן עוד בעוד מאוד, הוא מתמלא אהבה. אדם אוהב את הטוב, אדם אוהב את הגודל, את השלימות, הוא רואה הוא מתבונן בריבונו של עולם, בגדותו, בהופעתו בעולם, והוא מתמלא באהבה גדולה מאוד לריבונו של עולם. הוא רוצה כחיבור וכישוב מאוד לקדוש ברוך הוא. ואז כשהוא רואה את הגודל הזה, הוא פתאום נרתע, מי אני שנתקרב אליו? ואז הוא מתמלא בעירה. כאילו, איך אני יכול להתקרב אל הגודל הזה? הוא מרגיש התבטלות בכלל, לא יכול להתקרב, מתמלא בעירה גדולה מאוד. הרמב״ם לא ממשיך את הדבר, אבל בעצם הסדר הוא ככה של הנפש של האדם, שהיא רוצה קרבה, נבהלת מהקרבה, קצת נרתעת, אבל פתאום הוא מרגישה ריחוק, רוצה קרבה. ועוד פעם ככה, וזה רצוב ושוב, מין כזה, הנפש נמשך את זה לקדוש ברוך הוא, ומרגישה את הגודל. אהבה ואירה, אהבה ואירה. שתי המידות הללו הן משלימות אחת את השנייה, והן גורמות את כל תנועת הנפש, כן? אדם נושם, מכניס, מוציא, כך סדר החיים הם הלוך וחזור, רצוב ושוב, וכך החיבור של אדם לריבונו של עולם, אוהב, 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 אבל מפחד, אבל פתאום נבהל איך אני יכול להתקרב, איך אני מעיז. ושוב קצת מתרחק, מהירה, ושוב מתקרב. זה מה שכתוב כאן. בהתחלה, תדע, ידיעה, תדע כי אני השם. אבל אתה חושב שאתה יודע, אין כשם אלוקינו. אי אפשר להשיג את השם. הוא גבוה, לגבוה, מעל גבוה, הוא בלתי מושג. אין כשם אלוקינו. ככה זה חוזר באותות. בדם, תדע כי אני השם. בצפרדע, כי אין כשם אלוקינו. וזה גם, הדם זה מכה שרואים אותה. רואים את המים נפחים לדם. הצפרדע, מה הייתה המכה הגדולה של הצפרדעים? זה אומר הזוהר, זה הקולות שהצפרדעים השמיעו. הקולות היו נוראים. צפרדעים הם כל הזמן מקרקרים. מקרקרים, 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 לא מפסיקים. יום ולילה לא ישבוטו. לא מפסיקים לקרקר. אומר הזוהר, למה הקדוש ברוך הוא נתן את המכה הזאת למצרים? המכה הזאת, הרעש הזה הוא עשה להם כל כך קשה, לא יכלו לסבול את זה. זה הגודל של מכת הצפרדים, כך הוא אומר. אדם אחד לא יכול היה לדבר עם חברו. אז הזוהר אומר, ישראל הם כל הזמן דבוקים בריבונו של עולם. וכמו שאומר הפסוק, אל דומי לך. הם נמשכים להזכיר את השם. לא נותנים דומיה. בחצות הלילה קמים להזכיר את השם, כשמאיר הבוקר מקדימים משבחים, ואחר חצות היום וכן בלילה. וזה שכתוב, המזכירים את השם, אל דומי לכם. זהו עם קדוש, עם ישראל. ועל זה, כלומר, הזכיר הקדוש, הביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים, הביא על פרו, את אלה שלא משתתקים כנגד זה שישראל כל הזמן דבוקים בריבונו של עולם, אז הוא הביא להם את הצרה הזאת של הצפרדעים שלא משתתקים ביום ובלילה משום פגיעה בעם קדוש. כל ברמה נשמע נהי בחינת הרומים רחל מבכה על בניה. הקול הזה הוא נמצא בכל הזמן כשישראל בגלות, אומר הזוהר. בשביל כך גרם הקדוש ברוך הוא למצרים שכתוב הייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. זאת אומרת, אני רציתי להדגיש את העניין הזה של הקול. הצפרדעים הם כאילו העונש הזה עונש של קול. יש מראה ויש קול. קול זה פסיבי. אתה שומע. ודם רואים. ראייה, ראייה ושמיעה זה בחינה של אהבה ויראה. אתה רואה ואתה מתקרב, אתה מתחבר. שמיעה אתה פסיבי, אתה מקבל. לא, לא פעיל. אהבה זה פעילות, עשייה, יראה, כן. אז כמו שאמרנו, רואים את גדולת השם, מתחברים אליו, פתאום נרתעים, רואים, אין כשכנו וכנו. אם הזכרנו את אנחנו עומדים עכשיו בעניין הזה של הספרדיים, אז הגמרא במסכת פסחים אומרת, דרש תודוס איש רומי, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו נפשם על קדושת השם? ונכנסו לכבשן האש. אומרת הגמרא, נסו קל וחומר בעצמם. ומאיפה הם למדו? מהצפרדים? מה הצפרדים שהם מצווים על קדושת השם? כתיב בהו, ובאו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשרותיך. מתי משרות מצויות בתנור? כשהתנור בוער. והם באו בתוך, נכנסו לתוך התנורים הבוערים. הם שהם לא מצווים על קידוש השם, הצפרדים, והם מסרו את עצמם לעשות את רצון השם, ונשרפו בתנורים. אנו שמצווים על קדושת השם על אחת כמה וכמה. מין קל וחומר כזה, קל וחומר מהצפרדים. רש"י מסביר, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שהם לא אמרו, לא דרשו את הפסוק וחי בהם ולא שימות בהם. הם ראו הצפרדים, שהם לא מצווים על וחי בהם, והם מסרו את נפשם. אז אנחנו מצווים על אחת כמה וכמה. תוספות הקשה, הרי בין כל החוץ צריך למסור את הנפש על עבודה זרה. זה מה הפלא שהם מסרו את נפשם? אומר התוספות, לא, זה לא היה עבודה זרה. מה שהוא ביקש מהם שם להתחוות לצלם, זה לא היה צלם של עבודה זרה. או מה ראו שלא ברחו, אומר התוספות, יכלו לברוח, למדו קל וחומר מהצפרדעים. הרב איינברג בשרידי יש, הוא אומר, הצפרדעים עשו על פי הטבע שלהם, זה הטבע שלהם, אין להם בחירה, באופן פנימי, כן? מה אפשר ללמוד מהצפרדעים? המעשה של בעלי חיים הוא נובע מעומק הטבע, הוא לא נובע מבחירה, זאת אומרת. מזה אומר שריד היש, שגדולי ישראל, כשבא להם איזו שאלה באיסור או מותר, בהלכה, הדבר הראשון שהם ממלא את לבבם, אהבת להשם, מסירות נפש, שלא לחלל את שמו, לעשות את הדבר הכי נכון שאפשר. כלומר, הפסיקה נובעת מתוך רצון פנימי, טבעי כזה. זה כמו ללמוד מהצפרדעים, שכמו שהצפרדעים באופן טבעי הם עושים את כל הדברים הללו, כך צריך לעבוד את השם, שזה יהיה טבע פנימי כזה, שמסירות לריבונו של עולם, ורצון תמיד לקדש את שמו ולא לחלל חס וחלילה את שמו, ובכל מעשה שעושים, המחשבה הזאת הטבעית, הבריאה הזאת, איך לעשות את זה הכי נכון, איך לפסוק הכי נכון, איך לעשות שיהיה קידוש השם, כשהקדוש ברוך הוא שמו מתקדש. אנחנו ממשיכים, ואנחנו רואים בהמשך הפרשה. אז אנחנו מגיעים לערוב, ובערוב, עוד פעם חוזר, למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. למען תדע, היית במצב כזה של, כי אין כשם אלוקינו. שלילה. עכשיו הערוב, עוד פעם, תדע, תחזור לאהבה, תחזור לדבקות, אל הגודל הזה האלוקי שאתה פוגש אותו. אחרי זה, בפעם הבאה, שזה בדבר, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי ליבך ובעבדיך ובעמך ובעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. קודם היה כי אין כהשם אלוקינו בצפרדעים, אחר כך תדע כי אני השם בקרב הארץ, עכשיו תדע כי אין כמוני בכל הארץ. עכשיו זה על הארץ, כן? אבל פעם תדע כי אני השם בקרב הארץ, וגם תדע כי אין כמוני, לא רק שיש השם, אין כמוני. כל הזמן זה חוזר באופן שיעורים, כמו שאמרתי, שיעור באהבת השם, שיעור ביראת השם, שיעור באהבת השם, שיעור ביראת השם, שיעור כללי לכל העולם כולו. לדעת שריבונו של עולם, אלוקי ישראל, הוא המוציא את ישראל ממצרים והוא אלוקי ישראל. אני רוצה להביא לכם עוד איזה רעיון חסידי. בספר אוהב ישראל. וגם שמעתי כי מצרים מעבידים אתכם, הנה לכאורה תיבת, וגם אני שמעתי. המילה אני היא מיותרת. גם שמעתי מספיק לכתוב. אני שמעתי. אז הוא מסביר, וגם מה זה לשון מצרים מעבידים אתכם. עובדים אותם, היה צריך בלשון, מה זה מעבידים? אני מסביר, כשישראל צעקו, קדוש ברוך הוא שומע את צעקת בני ישראל, כשהקדוש ברוך הוא יוציא אותם, ישיר אותם מעבודה קשה, ולהציל אותם גם מהצער גופם, אז בתוך הצעקה, כשהם צעקו, קשה לנו, אז הם נזכרו שבעצם זה לא משהו פיזי, רק קשה להם שהם עובדים, והם עובדים קשה, אלא שזה פוגע בעבודת השם שלהם. שמחמת כל העבודה הזאת, עבודת השם נפגעת. אז הם התחילו לצעוק על זה שעבודת השם נפגעת. ואז הם הבינו שבעצם למה זה קורה, שעבודת השם נפגעת, כי זה בגלל העוונות שלהם. אז התחילו לצעוק על העוונות, זה התחיל מהצעקה על, על זה שקשה להם. אבל אחר כך התבוננו למה קשה להם. וזה מה, מה גורם הקושי הזה, גורם שהם לא עובדים את השם טוב. ולמה לא עובדים את השם? כי הם חטאו. אז התחילו לזעוק אל השם שיסלח להם על כל החטאים שלהם. ואז הם אמרו לו לעצמה, אז עכשיו אתה נזכר? בגלל שפרו עושה לנו את הצרות, אתה נזכר שצריכים לחזור בתשובה? לא היית צריכים לחזור לבד? זה מה שזה צריך, אתה צריך תזכורת של צרות? היינו צריכים להגיע למצב כזה שפרו מציק לנו ועושה לנו צרות, ואז אנחנו נזכרים שבעצם אנחנו לא בסדר, ואנחנו צריכים לחזור בתשובה. לחזור בתשובה צריכים לחזור, מפני שזה אסור לחתום. אם אדם חוטא, אז הוא צריך לחזור בתשובה. אז הצעקה שלהם נהייתה, למה דווקא פרעה הוא מקריב אותנו לעבודת השם? מה זה, הוא הרב שלנו? שהוא מקריב אותנו לעבודת השם, על ידי שהוא מציק לנו, אנחנו חוזרים בתשובה? היינו צריכים לחזור לפני כן. וגם אני שמעתי, הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ידע למה, איך הזעקה אצלהם התגלגלה לפני ולפנים, והם כבר הבינו שבעצם צריכים לזעוק על זה שהם שלא בעצמם מתעוררים ורק צריכים גורם אחר לעורר אותם, גורם של צרות, גורם של איסורים. וגם אני שמעתי אשר מצרים מעבידים אותם, אני שמעתי שהם מעבידים אותם בעבודת השם. כלומר, על ידי שמצרים מציקים להם, נזכרים שהם צריכים לעבוד את השם, אז כן, כלשון של פרעה יקריב, כמו שהחז"ל אומרים לנו, שיקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. ולמה לא התקרבו מקודם? למה צריכים את ההתעוררות הזאת החיצונית? זאת אומרת, כאילו, כאן הערה מוסרית. צריך כל הזמן להתבונן אדם בעצמו, לא צריך שיהיה גורמים חלילה וחס חיצוניים או צרות, לא צריך שיבואו צרות כדי שאדם יחזור בתשובה. הערה חסידית. מה אנחנו יכולים לקחת מהדברים של גאולת מצרים למה שהיום? הדברים הבסיסיים, אנשים חסרי סבלנות. למה הגאולה מתעכבת? למה יש כל מיני עיכובים? למה לא מתקדמים יותר? ואנחנו רוצים את הגאולה השלמה, את קיבוץ הגלויות, את בניין המקדש, את יישוב כל הארץ. ולמה זה הולך ככה לאט? יש כאלה שחושבים שזה לא רק הולך לאט, אלא שאנחנו כאילו נסוגים, הורסים בתים, וזה פשוט להשיג אותנו אחור. אנחנו מתבוננים בגאולת מצרים, אתה תראה, אל תחשוב שאתה מבין את הנהגת השם. ריבונו של עולם הוא גבוה מעל גבוה. והעיכובים הם סדר ההתקדמות. גם הרוחנים, לא רק הגשמיים, גם הרוחנים. גם הרוחנים לראות שיש סדר גדול של התקדמות. ולא חשוב, לא לחשוב, לא לראות את הדברים בצורה חיצונית, בצורה שטחית, אלא בצורה עמוקה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מקדם אותנו בכל המובנים, ברוחניות ובגשמיות. כל הזמן אנחנו בתהליך של התקדמות. אבל כיוון שהגאולה זה דבר מאוד מאוד עמוק, אז זה בא בשלבים. דבר שטחי שבבת אחת קורה, הוא גם בבת אחת משתנה. הוא לא עמוק. אבל גאולה היא דבר מאוד מאוד עמוק. והגאולה עתידה, אם הגאולה של מצרים הייתה גאולה כדי ששם השם חדש יתגלה בעולם, לעומת האבות, באבות בקהל שדאי, ועכשיו אצל שם חדש, אין ספק שהגאולה עתידה עניינה להופיע שם השם חדש בעולם. הופעה חדשה של קריאת שם השם. וההופעה הזאת צריך הכנות, צריך להתמרק. אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה, הרמב"ם, לא הזכרתי את הדברים של הרמב"ם, שגאולה שבאה בבת אחת היא גאולה עם כאב. גאולה שהולכת לאט לאט, היא לא חייבת להיות עם צער, אבל גאולה שבבת אחת אתה צריך אתה להוציא את הגאולה, זה בא עם הרבה הרבה איסורים. אז כאילו האיסורים האלה שהיו במצרים, הם נצרכים כאילו, כי זה היה צריך להיות בבת אחת. על כל פנים, תסתכל במבט הזה אחרית כראשית, לראות בעיניים בסבלנות, לעשות הכל מצידנו כמה שאפשר, אבל מה שלא מצידנו, לדעת הכל לטובה, הכל מתגדל, ולראות באמת את טוב השם שמתגלה על ידי ההתקדמות הרוחנית שהולכת כל הזמן ומתגלה. ואם יש לנו תחושות שיש כאלה שמתרחקים, לא להסתכל עליהם, להסתכל עלינו. אנחנו אחראים לזה. אם אנחנו רואים שיש כאלה אנשים שמתחילים קצת פחות לדקדק במצוות, כאלה שבעצם היו כאילו כן קיימו מצוות ופחות מדקדקים במצוות, ואנחנו רואים למה זה קורה ומחפשים את האשמים, תלוי בנו. אנחנו צריכים להיות אטרקטיביים. אנחנו צריכים להיות מושכים. אנחנו צריכים להראות שהתורה היא כל כך נפלאה, שלימוד התורה הוא כל כך מתוק, שקיום המצוות הוא כל כך מרומם, שאנשים יראו את הגודל הזה, את השמחה הפנימית, את העושר הפנימי, את ההכרה הגדולה, את העמקות של החיים שקבלים, החיים מקבלים עומק גדול, ואז כולם ישכו. אם אנחנו לא מגיעים לזה, אז אנחנו צריכים לקחת את האחריות. זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו. אם קוראים שיש אנשים מסביבנו שנחלשים, אנחנו צריכים לפעול שזה לא יהיה. זה בידינו. לא מישהו אחר השם. אנחנו. אני לא אומר שיש אשמה בכלל. אני אומר, איך אנחנו צריכים להסתכל על פני הדברים? לא להתלונן, אלא לקחת את האחריות על עצמנו, ולראות איך אנחנו עושים שהתורה שלנו תהיה כל כך מתוקה, כל כך אהובה. אנחנו נחמדים מזהב ומפז רב, מתוקים מדבש ונופת צופים. לא להשאיר את זה, רק להרגיש את זה, לחוש את זה, ואפילו שהדברים כל כך יהיו ממלאים אותנו, שכל רואה הם יכירו בהם, כי זה רב ברך השם, וזה יעשה את השינוי. בעזרת השם.